מסכת בבא מציע, פרק שביעי, משנה א'. הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לחופן. כלומר, אדם ששכר פועלים סתם, ולא נתן להם תנאים נוספים, ואז הוא ביקש מהם להשכים ולהעריב, אם זה מקום שבו פועלים לא נוהגים להשכים ולהעריב, להגיע מוקדם וללכת מאוחר, אינו רשאי לחופן, הוא לא יכול לכפות אליהם לעשות את זה, ואם הוא מאוד רוצה שיעשה, יצטרך להציע להם שכר יותר גבוה. מקום שנהגו לזון, יזון. לספק במתיקה, יספק הכל כמנהג המדינה. משנה בעצם באה להגיד שאדם ששכר פועלים סתם, הוא מחויב למנהג המדינה. אם במדינה נוהגים לזון את הפועלים, לספק להם ארוחה, הוא חייב לזון אותם. לספק במתיקה, כן, להביא להם מיני מתיקה, גם כן, הוא חייב להביא את זה לפי מנהג המדינה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו, צא סחור לנו פועלים. הלך ופסק להם מזונות. אז רבי יוחנן בן מתיה ביקש מבנו שיסקור פועלים, והוא הלך והבטיח להם גם מזונות. רק מה, באותו מקום, גם כשאתה סוחר פועלים, בלי להבטיח להם מזונות, אתה חייב מזונות. אז אם באותו מקום אתה מבטיח מזונות, כנראה שאתה מבטיח משהו יוצא דופן. וכשבא אצל אביו, אמר לו, בני, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב. כלומר, עכשיו שאתה אמרת להם במקום שנוהגים גם ככה לתת מזונות, שאתה תיתן להם מזונות, אפילו אם תספק להם כסעודת שלמה בשעתו, שהיה בו מגוון ושפע, אבל עדיין כל אחד קיבל את המנה שלו, עדיין לא יצאת ידי חובה. זה לא נחשב שאתה פסקת עמהם מזונות כביכול כפליים, אלא מה שאברהם אבינו עשה, שהוא נתן עגל לכל אחד, לכל אורח, עגל שלם. אז זה מה שאתה תצטרך לעשות. אלא עד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית בלבד. כלומר, תזדרז להגיד להם, עוד לפני שהם באים, עוד לפני שהם מתחילים במלאכה, ואז אנחנו מחויבים לזה, תגיד להם שקרתה טעות ואתה רוצה להבהיר להם שהעבודה היא בתנאי שאתה נותן להם רק זן אותם, שאנחנו זנים אותם דברים פשוטים, פת וקטנית. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה. אומר רבן שמעון בן גמליאל, גם אם הוא שכר אותם על מנת לזון אותם ממקום שנוהגים לזון גם ככה, זה לא משנה, כי הכל הולך לפי מנהג המדינה. משנה ב', ואלו אוכלים מן התורה. בתורה כתוב, כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סובעך, ואל כליך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך, וכתבת מלילות בידך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. כלומר, הפועל, כשהוא עובד בתבועה או בענבים, מותר לו לאכול תוך כדי העבודה ממה שהוא עובד בו. זה מזכיר את לא תחסום שור בדישו. ואלו אוכלים מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. כלומר, אדם שמתעסק עם יבול שהוא עדיין מחובר לאדמה, מותר לו לאכול בשעת גמר מלאכה. כלומר, בשעה שהתבואה היא כבר בשלה, כלומר רק אם הוא עושה בתבואה בשלה, שנגמר מלאכתה מבחינת בשלות. ובתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו. אם הוא עובד בתלוש מן הקרקע, נגיד הוא עוסק בדריכת ענבים, אז עד שלא נגמרה מלאכתו. כלומר מותר לו לאכול כל זמן שלא נגמרה מלאכת אותו פרי או תבואה לעניין מעשרות. כלומר, אבל ברגע שזה יתחייב במעשרות, כבר אסור לו לאכול. רק אחרי שיאסרו את זה. וכל זה בדבר שגידולו מן הארץ. ואלו שאינם אוכלים, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. כלומר, עוד לפני שזה יבשיל, הוא לא יכול לאכול פירות בוסר. ובתלוש מן הקרקע, מאחר שנגמרה מלאכתו. מי שעובד בתלוש מן הקרקע, אבל אחר שכבר התחייב במעשרות, לא יכול לאכול. ובדבר שאין גידולו מן הארץ, או אם הוא עוסק בדבר שאין גידולו מן הארץ, ואז שאזן את ההלכה הזאת. משנה ג', היה עושה בידיו, אבל לא ברגליו. כלומר, נגיד הוא בוצר ענבים, זה בידיו. ברגליו, אבל לא בידיו, נגיד דורך ענבים. אפילו בכתפו, כן? נושא ענבים בסל. הרי זה אוכל. רבי יוסף בר יהודה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו. רבי יוסף בר יהודה לומד את זה מגזרת הכתוב, מה שזה הוקש ל לא תחסום שור באישו. משנה ד', היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים, בענבים לא יאכל בתאנים, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. מותר לו להימנע מלאכול במקום שיש את התאנים הפחות יפות, כדי ליהנות ולאכול יותר, להיות יותר רעב במקום שיש תאנים יותר יפות. וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה, כלומר ממש ממש תוך כדי מלאכה, רק אז מותר לו לאכול, הוא לא יכול להתיישב ולאכול. אבל משום השב אבדה לבעלים אמרו, הפועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן, ובחזירתן מנגת, ובחמור כשהיא פורקת. כלומר, משום השב אבדה לבעלים, כדי שלא יהיה כאן מריבות והפסד גדול לבעלים, לבעל השדה, תקנו חכמים כמה תקנות, שיש שלושה שלבים שבהם הפועלים יאכלו. כשהם הולכים מאומן לאומן, כן, פועל נגיד סיים לבצור שורה של ענבים, ועכשיו הוא חוזר לראש השורה, אז בהליכה הזאת, מאומן לאומן, משורה לשורה, ובחזירתן מן הגת, כשהם חוזרים מהגת לכרם להביא עוד ענבים, ובחמור כשהיא פורקת, כשפורקים את החמור, בזמן הזה, שהם לא ממש מתעסקים עם עבודה אחרת, אז הם יאכלו מהפירות. משנה ה', אוכל פועל קישוט אפילו בדינר, וכותבת אפילו בדינר, כלומר, מותר לפועל, אם הוא עומד בהגדרות של מה שמותר לו לאכול, מותר לו לאכול אפילו מאכלים יקרים, ואפילו הרבה מהם, אפילו קישוט בדינר, שזה פרי יקר, ודינר זה מטבע יקר, ויכול להיות שזה יהיה אפילו יותר מהמשכורת שהוא מקבל. רבי אלעזר חיסמה אומר, לא יאכל פועל יתר על שכרו. והחכמים מתירים, אבל מלמדים את האדם שלא יהיה רעבתן ויהיה סותם את הפתח בפניו. מלמדים אותו שלא כדאי לו לאכול יותר משכרו, או בכלל לא כדאי לו להיות רעבתן, אחרת אף אחד לא ירצה לזכור אותו יותר. ויהיה סותם את הפתח בפניו, לא ירצו לבוא ולזכור אותו. משנה ו', קוצץ אדם על ידי עצמו ועל ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהם דת. מה הכוונה? כוונה, מדובר כאן על אדם שמגיע עם כל המשפחה, ילדים ועבדים ושפחות, כדי לעבוד בשדה של בעל הבית, נגיד לבצור לו את הכרם. הוא יכול לסכם מראש עם בעל הכרם או השדה, שהוא לא יאכל את הפירות האלה שמותר לו לאכול, תוך כדי עבודה, ובמקום זה הוא יקבל יותר בשכר שלו. זה נקרא קוצץ אדם. קוצץ זה מחיר קצוב. קוצץ, אז מותר לו מראש להתנות על זה, למרות שהתורה הקנתה לו את זה, מותר לו להתנות על זה, ואז הוא לא יוכל. הוא יכול להתנות מראש שהוא לא יוכל, שבנו וביתו הגדולים לא יוכלו, שעבדו ושפחתו, כוונה כנענים, הגדולים לא יוכלו, ואשתו לא תוכל, מפני שיש בהם דת. אבל אינו קוצץ על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהם דת. התורה הקנתה את הפירות האלה לאנשים האלה. ועכשיו, האנשים הראשונים שמנינו, הגדולים, הם יש בהם גם דעת להקנות את זה בחזרה למישהו אחר. אז הם מקנים את זה בחזרה לבעל הבית, כנגד כסף. אבל הקטנים לא יכולים להקנות את זה. הם יכולים רק לקבל את זה מכוח התורה, ולא יכולים להקנות את זה. ולכן אי אפשר מראש לתכנן ולהגיד, אנחנו לא נוכל ותיתן כסף. וגם בהמה, כשהיא דשה, אי אפשר להתנות על זה שהיא לא תאכל. משנה ז', הסוחר את הפועלים לעשות בנטע רווי שלו, הרי אלו לא יאכלו. יש לו מטע שהוא בשנה הרביעית, את המטע של השנה הרביעית מותר לאכול רק בירושלים בתערה, וזה לא בירושלים, והפועלים מגיעים לשדה, ומה, זה נטע רווי? אנחנו לא יכולים לאכול תוך כדי העבודה. הם לא יכולים, כן, באמת הם לא יכולים לאכול. הם לא יכולים לומר, חשבנו שאתה תפדה את הפירות, כל מה שאנחנו נכתוב אתה פודה ואנחנו אוכלים. אם לא הודיען, פודה ומאכילן. כלומר, כל זה מתנאי שהוא הודיע להם שזה נטע רווי. אם הוא הודיע להם נטע רווי, משמעותו, אתם גם לא יכולים לאכול. לא משמעותו, אני פודה ואתם יכולים לאכול. ולכן הם לא יכולים לאכול, אבל אם הוא לא הודיע להם, אז הם באמת לא יכולים, אז אם הוא לא הודיע להם, אז הוא חייב לפדות ולתת להם לאכול. כשהוא פודה, הוא מפסיד מזה קצת, מפסיד חומש. נתפרסו עיגוליו, נתפתחו חוויותיו, הרי אלו לא יאכלו. אם הוא הביא אותם בשביל להתעסק עם, למשל, עיגולי דבלה, שזה תאנים שהן דרוסות, מרוחות אחת עם השנייה, והן התפרדו, והוא ביקש שהם יאספו ויעשו לו עיגולים חדשים, יתקנו לו את החביות, מזה אי אפשר לאכול. כי זה לא נחשב שהם... למה? סליחה, כי זה דבר שכבר נגמרה מלאכתו. אמרנו שבתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו. אלה כבר נגמרה מלאכתם והם טבל. אסור לאכול מהם. ואם לא הודיען, מעשר ומאכילן. אם הוא לא הודיע להם מראש שהם הולכים להתעסק בדבר שכבר נגמרה מלאכתו, אז הוא חייב לעשר ולתת להם רשות לאכול. משנה ח', שומרי פירות אוכלים מהלכות מדינה, אבל לא מן התורה. כלומר, עד כאן דיברנו על מישהו שממש עוסק בפירות, פועלים שממש מתעסקים בפירות, אבל מה הדין בשומרי הפירות? הם אוכלים מלכות מדינה, כלומר מכוח המנהג, ולא מן התורה. ואם כבר דיברנו על שומרים, אז המשנה מגדירה את ארבעת השומרים, הידועים מלכות שומרים. ארבעה שומרים הן, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. שומר חינם, כשמו כן הוא, הוא שומר בחינם, נשבע על הכל, כלומר לא משנה מה יקרה לדבר שהוא שמר עליו, חוץ מפשיעה כמובן, הוא נשבע שהוא לא פשע ולא משלם. השואל משלם את הכל. לא משנה מה יקרה לחפץ או לבהמה שהוא קיבל, הוא ישלם, כי הוא חייב גם באונס. בנושא שכר וסוחר, נשברים על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמים את האבדה ואת הגניבה. הם, יש להם דין ביניים, שבורה, שבויה ומתה זה אונס, שבורה, פתאום נשברו לה הרגליים, נשברה לה הגוף, שבויה, נפלה בשבי, או מתה, מתה באונס, אז על זה הם לא יצטרכו לשלם, אבל על אבדה וגניבה, שזה דבר שכן היה יותר בידם למנוע, זה הם יצטרכו לשלם. משנה ת', זאב אחד אינו אונס, שני זאבים אונס. כלומר, אם בא זאב אחד וטרף מהעדר, זה לא נחשב אונס, רואה יכול להבריח זאב אחד. שני זאבים אינו אונס. רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. כלומר, כאשר הזאבים מעיזים לפרוץ ליישוב, יש ממש מכת זאבים, אפילו זאב אחד הוא מספיק מסוכן כדי שזה ייחשב אונס. שני כלבים אינם אונס. ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר, מרוח אחת אינו אונס. שתי רוחות אונס. אם הם באו משתי צדדים, זה כבר ממש סכנה וזה אונס. הליסטים הרי זה אונס. ליסטים זה שודד, שודד חמוש. הרי זה אונס, גם אם השומר חמוש. למה? כי השודד יודע שהשומר כנראה חמוש. למה הוא בא למרות זאת לשדוד? הוא בא להרוג או להיהרג. כלומר, זה ממש סכנת חיים. מדובר כזה על בן אדם שמסוגל לרצוח, ולא מצפים מהשומר לסכן את חייו בשביל הכבש או הבהמה. הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי זה אונס. אמתי, בזמן שבאו מאליהם. כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה כשהם באו אליך, אל הדיר שלך. אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים, אינו אונס. כלומר, אם האדם גרם לכך שהוא הגיע למצב של אונס, זה לא נחשב אונס. זה נחשב פשיעה, הוא יצטרך כמובן לשלם. משנה י' מתה כדרכה, הרי זה אונס. כלומר, מזקנה, מאיזה מחלה, שבץ, הרי זה אונס. סגפה ומתה, אינו אונס. אם הוא גרם לכך שהיא תמות, כלומר, הוא לא ממש גרם, אלא הוביל לזה. למשל, הוא סיגף אותה, שם אותה בשמש, שם אותה בקור, הרעיב אותה. בוודאי שזה כבר לא נחשב אונס והוא ישלם. עלתה לראשי צוקים ונפלה, הרי זה אונס. כלומר, אם היא ברחה ממנו ועלתה לראשי צוקים ונפלה, זה אונס. העלה לראשי צוקים ונפלה ומתה, אין אונס. כי הוא שם אותה מראש במקום המסוכן הזה. מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה, והשואל להיות פטור מלשלם. כלומר, יכול שומר חינם להגיד מראש למפקיד, אני מוכן לשמור לך בחינם בתנאי שאני פטור משבועה. כלומר, בתנאי שקש, אם קורה משהו, אני במקום להישלם, במקום להישבע שלא, במקום להישבע שלא הייתה פשיעה, אני פטור לגמרי מיד. אני אומר לך שלא הייתה פשיעה וזהו. ושואל להיות פטור מלשלם. גם השואל יכול לקחת בהשאלה על דעת זה, וכשהמשאיל מסכים, שאם יקרה לזה אונס, אני לא אשלם. נושא שכר והסוחר להיות פטורים משבועה ומלשלם. משבועה על גניבה על אונס, ומלשלם על גניבה ואבידה. ולמה חשוב למשנה לומר לנו את זה? מפני שמשנה י' א', כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אז לכאורה זה לא עובד, אבל אנחנו יודעים שבממון זה כן קיים. כי ממון זה עניין, תנאי ממון זה עניין שבהסכמה. וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו, תנאו בטל, אז זה כמה פרטים בהלכות תנאים. אם יש תנאי שקודם אמרו את המעשה, ואז את התנאי. כמו נגיד, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו, בתנאי שיקרה משהו. תנאו בטל, כלומר היא מקודשת ותנאו בטל. למה? כי זה לא כתנאי בני גד ובני ראובן, ששם היה קודם את האם, ואז את האז, אז את המעשה שיקרה. וכל שאפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עליו מתחילתו, תנאו קיים. אבל אם באמת הוא עשה תנאי טוב, כמו שכתוב כאן, שאפשר לקיימו, קודם כל זה תנאי שאפשר לקיים, ודבר שני, הוא התנה עליו מתחילתו, כלומר הוא קודם אמר את התנאי. זה תנאי בני גד ובני ראובן, ותנאו קיים, כלומר, רק, כלומר, התנאי תקף, רק אם התנאי יתקיים, אז המעשה ייכנס לתוקף. עד כאן.